אנחנו יודעות להעריך מה יש לנו פה, אז גם ההקדמה מקבלת משמעות אחרת. וגם כשאתם בחודש אלול ואתם עוד לא יודעות בכלל מי נגד מי, אז ההקדמה הזאת היא לא רלוונטית. משתיקה. טוב, אז אנחנו במה שהוא קורא לו מעין הקדמה. עוד? מה זה? כי תראי שזה לא הקדמה קלאסית. אולי אסביר לך בהקדמה מה זה הולך להיות מוסר אביך. אז זה רק מהם. בסדר? לכולן יש? מה את אומרת? בחמישייה הסודית. זה נמצא גם בדיוק בהוצאה קטנה יותר. ויש היום, אני מזכירה לכם, כי אתם כבר מסיימות שנת מדרשה, אז אתם יכולות לפתוח ספרים לבד. יש היום 3 ספרים על מוסר אביך. הספר הזה נהייתה לו עדנה בשנים האחרונות. התחלתי ללמד אותו כמעט לפני 20 שנה, ואז היה שום ספר. זה היה, כאילו, לא היה לי הרבה מאיפה לקחת, ברוך השם, בשנים האחרונות ככה. הראשון שכתב את זה ספר, זה היה הרב חן חלמיש, לומדות אותו, נכון? אז הוא כתב ספר שנקרא אל הנפש, שזה על מוסר אביך. השני, הרב אבינר, כתב ספר על מוסר אביך. והשלישי זה הרב חגי לונדין. מבין שלושתם, היחיד שצמוד ממש לטקסט זה הרב חגי לונדין. הרב חן חלמיש גם צמוד לטקסט, אבל עם הרחבה, והרב אבינר צריכה להבין את הקשר לטקסט. כי הוא מאוד 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 מרחיב ומעשיר. זה ספר נפלא ללמידה, כמו כל ספר הרב אבינר, זה ספר זורם, כליל. אני אף פעם לא יודעת איך הרב אבינר מצליח לקחת דברים עמוקים ולעשות אותם כל כך כלילים ופשוטים, אבל מי שמחפש את פרויקט לחופש, לחיים, מוזמנת. טוב, אז אנחנו מתחילות את המעין הקדמה. וכבר בפסקה א' של המעין הקדמה, הוא מנחית עלינו פצצה. ובואו נראה מה הפצצה שהוא מנחית עלינו. כן, כולם רוצות, הקדמה כידוע זה בהתחלה, זה לפני הספר, אז מי שעוד לא מצאה, תחפש בהתחלה והתחלה, מעין הקדמה. נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב רק אם יסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה, בין הפרטיים ואפילו הכוללים גם כן יותר, יבין על ידי מה שיחדש בהם מרוחו. ומי שהוא כבר באופן זה של הדעת שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, אי אפשר לו לבוא אל השלמות אם לא יעבוד בשכלו בזה. אז אמרתי שהוא מפיל עלינו פצצה, ואנחנו לא הבנו איזה פצצה הוא הפיל עלינו כאן. אז אני חוזרת, קודם כל בשפה שלו, ואחר כך לשפה שלי. עוד פעם, 4 שורות. נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, רק במובן כבוד בזה במקום המילה, אלא, אוקיי? אלא אם יסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה. בין הפרטיים ואפילו הכוללים גם כן יותר, יבין על מה שיחדש בהם מרוחו. ומי שהוא כבר באופן זה של הדעת, שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, אי אפשר לו לבוא אל השלמות אם לא יעבוד בשכלו בזה. מה הוא אומר לנו כאן? מה בעצם הוא אומר לנו? אוקיי, לא כולן ביחד. אז מה שהוא אומר לנו כאן זה שכל אחת פה, קשיבו לב, תשימו לב, כל אחת פה צריכה לכתוב ספר. צריכה לכתוב לעצמה ספר. מה יהיה בספר הזה שהיא תכתוב? הנה. יסדר לספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה. למה המילה בזה מתייחסת? זה מה? לחובות הלב. כל אחת פה צריכה לכתוב ספר בענייני חובות הלב. הנה. כאילו, מה זאת אומרת? כל אחת פה עכשיו... כן, כל אחת מכן עכשיו אז למה הוא מתכוון? מה, עכשיו אני אמציא ספר? כאילו מה? אמרתי שלא היה ספר מוסר אביך, אני אמציא מוסר אביך מרב אברהם? כאילו, למה הוא מתכוון? מה זה כל אחד יכתוב לעצמו ספר? מה אתם מבינות בזה? מעולה, אני אמשיך את מה שאת אומרת. בעצם יש דברים שלמדנו פה. אתם למדתם פה שנה שלמה. ולקחתם המון 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 דברים. מה נשאר מזה? איזה תכנים הם אלה שלא יעזבו אתכם? כי כל אחד פה תחשוב שנייה על משפט, רעיון, מחשבה, לימוד, שלא יעזב אותה. שהיא אומרת, זה שלי. עם זה אני יוצאת מפה, אני אומנם אחרי שנה, ושנה זה המון המון מידע, והמון המון המון פרטים. אבל אם הייתי צריכה לתמצת משפט אחד, שהוא לא מסכם את כל השנה, אבל משפט אחד שאני ממש לוקחת איתי, אז המשפט הזה היה X. תחשבו רגע על זה. זה מכל השיעורים. תכתבו לעצמכם במשפט הזה. עכשיו, המשפט הזה לא יכול להיות מנוסח כמו שאחד הרבנים ניסח אותו. הוא יכול להיות ניסוח שלך לגמרי, אבל זה משהו שלקחת. ואם הייתי צריכה להגיד, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, אז זה המשפט שלכם מהשנה הזו. תנסחו אותו בבקשה בכתב. המים האלה עדכנים? כן, תודה רבה. אתה אפילו לא יודע אם זה מאתמול בלילה, שלשום לא שתו, אז ברוך אתה, אדוני, אלוהים המלך העולם שהכל נהיה. תודה רבה. קדימה, להתעורר. למי יש משפט כזה? מה? עוד פעם, המשפט הזה לא צריך לסכם את כל מה שהיה בשנה. אי אפשר לסכם שנה במשפט. אבל המשפט הזה זה משהו משמעותי שאת לוקחת ממך בשנה הזאת. שניים גם טוב. גם שלושה משבע אחר, ממש נמלרתי. למי עוד יש? טוב, גדלנו, אני רוצה זאת דקה. אין התחמקויות. משפט משמעותי שאת לוקחת ממך השנה. שעוד פעם, הוא לא מסכם את כל השנה, אבל הוא מאוד משמעותי לך. טוב, עכשיו מי יש? טוב, בסדר. האם יש מישהי שמוכנה לשתף אותנו במשפט כזה? אחת שמוכנה לשתף במשפט משמעותי שהיא לוקחת מהשנה הזאת. תודה. על מה? מה? כל המהלך על מה?
כל המהלך הראשוני שלו בשמואל, יש לי
שאלות, אני תורה. אני תורה? מה זה אומר בשבילך המילים האלה, אני תורה?
אני חושב מבטא נראה לי אמון מאוד מאוד גדול בעליו, ואפילו בצלם אלוקים שמו. זה כל הלימוד
כשאומרים לך מילים אני תורה, זה, זה, זה מקפל בשבילך עוד המון 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 דברים. כאילו זה כמו קוד, אני תורה, זה מעלה המון, מעולה, זו דוגמה מצוינת. כי כאילו מה, שנה שלמה יצאת עם שתי מילים? כן, השתי מילים האלה מקפלות הרבה הרבה. וכשאת תכתבי בספר שלך, אני תורה, אז זה יהיה מאוד מאוד משמעותי כי את תפרטי. כלומר, שונה לפתוח ספר שמישהו כתב, ועכשיו אני לוקחת תוכן, מאשר משהו שכבר עושה אצלי עבודה. וזה דבר אחר לגמרי. עכשיו, עכשיו יכולה לקחת ולכתוב לעצמך אני תורה מדי פעם ולפרט את זה, וכל יום אני תורה זה יראה אחרת. ואני תורה שיהיה היום הוא לא אני תורה שיהיה עוד 10 שנים. וכשבן אדם כותב את זה והולך עם זה, אז זה משהו שהוא תורה חיה בשבילו. זה ספר ללימודי בענייני חובת הלב. תודה רבה. עוד מישהי מוכנה? תודה. מעולה. למה אני אומרת מעולה? לא כן, אני נותן ציון למשפט. כי זה, הנה, זה משפט שגם הוא מקפל לך המון המון, נכון? מה זה אומר להיות תו? ומה זה אומר שיש מנגינה כללית? ואיפה התו שלי מתחבר במנגינה הכללית? זה המון מידע המשפט הזה. וכשאת תכתבי אותו בספר שלך, אז הוא יהיה מאוד מאוד רחב. ושוב, גם אותו את יכולה כל פעם לפרט ולהרחיב. ובכל שלב בחיים, המשפט הזה יגיד לך עוד משהו, עוד רובד, עוד איזה. אז אלה היו שתי דוגמאות, ועוד מישהי מוכנה, אז בבקשה. אבל המשותף לשתי הדוגמאות האלה, והן שתי דוגמאות מצוינות, שזה משהו שהולך ומעמיק. זה לא משפט סגור שהוא נגמר, אוקיי? זה בית, מציירים ריבוע ומשולש, ואז נגמר המשפט. אלא זה משפט שהוא פתוח, שאפשר להמשיך אותו כל החיים. והוא יכול להיות פתח לספר מתמשך. כן, משפט שאני כותבת, תורה שאני כותבת אותה, אני לא ממציאה אותה, אני לא הופכת להיות חס ושלום מקור התורה. אבל התורה הזאת עוברת דרכי, אז הדרך שלי יש בה משהו מיוחד, יש בה תו מיוחד, כן? יש בה אות, כן, את האות שלי בספר התורה. וכמובן שכל מה שאני כותבת הוא נשען על דברים שלמדתי, וזה תורה שיש לה בית אב. כי אחד הקשיים בעולם שלנו זה שמישהו ממציא לעצמו דרך. אז ממש חס ושלום אין הכוונה שאני עכשיו הולכת להמציא לעצמי דרך חדשה. לא. אבל בתוך הדרך הקיימת, בתוך תורה שיש לה בית אב ויש לה על מה להישען, יש לי את התו המיוחד שלי, את האות המיוחדת שלי בתורה, את הרוח שאני מביאה. ויש משפט שיהיה עם אותה משמעות, אבל המשפט הזה לא יעשה לי את זה. אתה יכול להגיד את אותו תוכן, אבל אם ניסחת בסגנון מסוים, הוא נוגע בך, ואם ניסחת אותו בסגנון אחר, הוא לא נוגע בך. ואיך שאת מנסחת ואיך שאת כותבת, זה יהיה לך במקום אחר. אחרי שכתבתם את המשפט הזה, כל אחת מכם שכתבה, המשפט הזה רגע אחרי שכתבת אותו, הוא הרבה יותר משמעותי מאשר רגע לפני שכתבת אותו. כי עוד לא ניסחת אותו. אחרי שאת מנסחת את זה, המשמעות חוזרת אלייך. כשאנחנו אומרים דברים, האמירה שלהם היא נותנת תוקף במציאות, ולכן יש כוח כל כך חזק לכוח הדיבור. בכתיבה עוד יותר, כי זה כבר מציאות ממש. ולכן אחרי שכתבתי משפט, ההשפעה שלו עליי יותר גבוהה. אין, האמירה אני תורה שאני אלך איתה עכשיו היא הרבה יותר חזקה מלפני שניסחתי שזה משהו משמעותי שאני לוקחת איתה. ואם נצליח שכל החיים הספר שלנו ממשיך ונכתב, כן, זה לא וואו איזה ילדה מתלהבת בשנת מדרשה אין, כאילו כותבת לעצמה דברים, לא, אם הספר הזה ימשיך וילך אז אנחנו נהיה במקום אחר בחיים. יש אתם מכירות את ה לא מאמר, איזשהו קטע שנכתב פעם שנקרא פגישת מחזור על קבוצת שמיניסטים שכתבו לה, אתם מכירות את זה? אז עושים את זה בסמינריונים, אבל את יודעת שהיה קבוצה אמיתית כזאת. אז אני לא מדברת על הדף של הסמינריונים המתלהבים, אני מדברת על באמת קבוצה שעשתה את זה, ובאמת כמה מרחק יש. מה זה? אתם לא מכירות, סליחה, חשבתי שזה קיצ'י ומוכר. קבוצת שמיניסטים, אז יש קטע קיצ'י כזה באמת, אבל יש קטע אמיתי של קבוצת שמיניסטים שכל אחד כתב מה הוא יהיה, ואיך הוא רוצה לתרום לעם ישראל, ומה הוא יעשה כשהוא יגדול, והם כתבו ושומרו ואמרו, אנחנו ניפגש עוד. אז בנוסח הקיצ'י הם נפגשו אחרי 10 שנים, בנוסח הפחות קיצ'י זה נראה לי אחרי 15 שנה, והם כאילו אז פותחים את הפתקים ורואים מה הם כתבו. והרבה מהם רואים שכאילו בגיל 18 היו נורא נורא אידיאליסטים, ועם השנים, אז נראה מה שמעניין אותם זה פרנסה ושקט ונוחות, וכאילו האידיאלים הולכים ונעלמים. ולמה האידיאלים הולכים ונעלמים? כי למציאות יש כוח מאוד 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 חזק. יש לה כוח חזק. שיש לך ילדים, ויש לך קשיי פרנסה, ויש לך התמודדות יומיומית, כמה אנחנו נשאבים לדברים קטנים שצריך לעשות, ובאמת צריך לעשות אותם. כלומר, הדבר האחרון שאני אגיד זה שלא צריך אחריות לפרנסה למשל. ממש הדבר האחרון שאני אגיד. אבל הרבה פעמים אנחנו נשאבים לשם. וכל מיני רעיונות גדולים זה נשאר למתלהבים, זה נשאר לפנאטים, זה נשאר לכל מיני צעירים כאלה. עד כדי כך שזה נראה לנו הרבה פעמים ילדותי אדם שיש לו אידיאלים. העבודה שלנו זה כן, זה להישאר, לא להמשיך כמו שאת היום. אוי ואבוי אם עוד 20 שנה תהיה כמו שאת היום. זה אומר שלא התקדמת 20 שנה. וזה נורא. אז ממש הכוונה היא לא להתקע, אלא להמשיך ולכתוב. ואחד הטיפים במרכאות שהרב נותן לנו, אני שמה מרכאות כפולות ומכופלות כי זה ממש לא טיפ, זה דרך חיים, זה להמשיך ליצור יצירה רוחנית. עוד פעם, לא משהו שהוא וואו שלי, אבל משהו שאני מאבדת אותו אחרת, ויש לו את השפה שלי לתוכן שחזל נתנו לנו, שגדולי ישראל נתנו לנו וממשיכים לתת לנו. אבל כשהוא עובר דרכי, אז יש לו בכל זאת גוון מיוחד. ובכל זאת, מכל השנה הזאת, כן, אם כל אחת הייתה אומרת את המשפט שלה, היינו אומר, רגע, יש פה קבוצת בנות, שעברתם לכאורה את אותו מסלול. איך זה שכל אחת לקחה משהו אחר? אבל זה ברור, כי כל אחת היא מישהו אחר. והיא לקחה משהו אחר, וזה הכיוון שלה. והספר של כל אחת פה, גם אם כולכם תישארו באותו כיוון רוחני, הוא יהיה ספר אחר. אז קודם כל, מצוין שאת
מפחדת.
אז קודם כל, מצוין שאת מפחדת, אני לא באה להוריד לך את הפחד. כי כל עוד יש לך פחד, אני רגועה. ואם שתפסיקי לפחד, אני פחות תהיה רגועה. למה? כי מה זה הפחד הזה? אתם למדתם את נתיב הצניעות של המעל? כן. אז למדתם את אשרי אדם מפחד תמיד? כן? אתם יודעת מה אני אומרת? טוב, אני אתן את התקציר. ככה. אחד המוראים הולך ורואה בשוק תלמיד שמביע איזשהו פחד. כאילו כמו שאני נראית כשאני רואה כלבים. אוקיי? אבל סיפרת לכם שתקיפו אותי כלבים? לא סיפרת לכם? בטוח סיפרתי, כאילו מה, זה חוויה מכוננת. וקיצור, מאז אני מפחדת מכלבים. אז הוא עשה איזושהי תנועה שהראתה שהוא מפחד. ואז אומר לו אותו, המורה אומר לו, אתה חוטא. אז הוא אומר לו, למה אני חוטא? הוא אומר לו, אתה מפחד, לפחד זה חטא. אז הוא אומר לו, לא נכון, כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. נכון? זה נתון תהילים, אשרי אדם מפחד תמיד. אז אומר לו התלמיד, סליחה, אומר לו הרב, אומר לו, זה בדברי תורה. יש פחד שהוא טוב ויש פחד שהוא רע. מה מפריד בין הפחדים? פחד שמשתק אותי וימנע ממני מלעשות משהו. למשל, אם בגלל שאני מפחדת מכלבים, אני לא אלך בקריית ארבע, אוי ואבוי. אוי ואבוי, אם הפחד הזה עכשיו ישתק אותי וימנע ממני ויגרום לי לא לתפקד, אוי ואבוי. אבל יש פחד שהוא בעצם זהירות. והפחד של הזהירות הוא בעצם שומר עליי. הוא בעצם שומר עליי. כן, יש אנשים שאם לא היו מפחדים מתאונות, אז יכול להיות שהיו עוד יותר תאונות בעולם. כי בעצם הפחד הוא גורם לנו זהירות. באיזה מקום הפחד הזה הוא במיוחד חשוב? בדברי תורה. אם את יוצאת משנה כזאת, ואת אומרת לצלך, וואו, אני מפחדת שאחרי השנת מדרשה דברים לא יישארו לי, זה פחד מעולה. אני לא אבא ואגיד לך, וואו, תירגעי, יהיה בסדר. לא, אל תירגעי. אל תירגעי. כן, אל תפחדי, כן, אל תהיה משותקת מפחד. כן, לא נצטרך להביא לך תרופות נגד חרדה, אבל תפחדי, זה מצוין. כי הפחד הזה שומר אותך עם יד על הדופק. זה השרדה מפחדת תמיד. את נשארת עם יד על הדופק. את כל הזמן בודקת את עצמך, את בהתקדמות, את ממשיכה, את כאילו שכח דברים, את נשאבת לשגרה שאין בה שום לחלוכית של קדושה. או שאוקיי, אנחנו במציאות, אני לא מהאנשים שאומרים, וואה, איזה מציאות מחכה לכם בחוץ. ברוך השם, יש הרבה דברים טובים בעולם שלנו, והרבה טוב מחכה לכם בחוץ, ולא רק התמודדויות, ברוך השם, העולם שלנו הוא עולם טוב, יש הרבה מה לתקן ובשביל זה צריך אתכם. אבל עולם טוב, זה לא כאילו, וואו, תיזהרו, מחוץ למדרשה יש עולם אפל, לא. יש עולם טוב, אבל יש בו התמודדויות. ויותר קל להתמודד כשאני בתוך איזושהי חממה שמגינה עליי ובתוך לימוד תורה שמגין עליי. אין ספק. מצד שני, לפעמים זה גם מלחיץ. אם אני כל היום עם צדיקות, כל היום, וואו, מלחיץ. אין. לפעמים, כאילו, כשאני לא בסביבה כזאת, זה מאפשר לי להוציא את התור של עצמי בלי שזה יהיה מאוים ובלי השוואות ובלי תחרות, כי זה קשה לשים קבוצת בנות 24 שעות ביחד. אין. זה לא פשוט. מצד אחד, מצד שני, זה מגדל ומרומם ומדהים. אז אם את נשארת עם הפחד של אשרי אדם מפחד תמיד, את תדאגי שיצא ממך דברים טובים. וכשאני מדגישה שאנחנו לא הולכים ליצור יצירה חדשה, אבל בכל זאת, יצירה שעוברת דרכנו, אז מי שיכול להיות לנו הדמות, זה רבי אליעזר בן אורקנוס. רבי אליעזר בן אורקנוס נאמרו עליו שני דברים שנראים סותרים. דבר אחד שנאמר עליו זה בור סוד שאינו מאבד טיפה. זה מה שאומר עליו, נכון, רבן יוחנן בן זכאי במסכת אבות, יש לו 5 תלמידים ולכל תלמיד הוא נותן ככה איזה ביטוי. הביטוי שהוא נותן לתלמידו רבי אליעזר בן אורקנוס זה בור סוד שאינו מאבד טיפה. מה זה בור סוד? אם הבור הוא עם אדמה ואתה מכנס לתוכו מים, אז המים הולכים ומחלחלים באדמה. אבל אם אתה שם סיד, אז הסיד הזה בעצם מונע מהמים לחלחל, והמים מה קורה להם? הם נשארים ונאגרים בבור. אז רבי אליעזר בן אורקנוס הוא לא חידש אף פעם כלום. הוא אגר את המים שהוא קיבל מרבותיו, ואת המים האלה הוא המשיך להעביר הלאה. מצד שני, במקום אחר בגמרא, כתוב על רבי אליעזר בן אורקנוס, שהוא לא, מעולם לא אמר, סליחה, שהוא אמר דברים שאוזן לא שמעתה מעולם. הוא אמר דברים שאוזן לא שמעתה מעולם. איך יכול להיות שמצד אחד כל כולו זה בור מים שהוא קיבל, והוא בור סוד שלא מאבד טיפה, מצד שני הוא אומר דברים שאוזן לא שמעתה מעולם. את התוכן הוא קיבל מרבותיו, את אופן הניסוח הוא ניסח אחרת, באופן שמתאים לאישיות שלו. דוד המלך אומר לאביגיל, ברוכה את וברוך טעמך. מה זה ברוכה את וברוך טעמך? אביגיל הייתה אחת משבע נביאות. שימו לב, נביאות. רבקה אימנו לא נחשבת נביאה. רחל אימנו לא נחשבת נביאה. לאה אימנו לא נחשבת נביאה. אביגיל שאנחנו מכירים אותה בסך הכל בפרק כ"ב, פרק אחד, נביאה. אין צדק בעולם, לא? כאילו מה, פרק אחד ככה, אתה נכנסת אחת משבע נביאות? כן. שבע נביאות זה שבע נשים שנבואתן הוצרכה לדורות. מכל האימהות שלנו רק שרה נכנסת לרשימה המכובדת הזאת. ואביגיל בתוכו. ומה אומר דוד לאביגיל? הוא אומר ברוכה, אפשר, כאילו כל הפרק הזה הוא מעניין לפני עצמו, אבל המשפט הזה שהוא משפט יחידאי בתנך, מה זה ברוכה את וברוך טעמך? שנביא הוא בעצם צינור לדבר השם. אבל לכל צינור יש את הסגנון שלו. יש צינור עם קוטר מסוים, יש צינור עם חומר מסוים, יש צינור עם אורך מסוים. כל הנביאים צריכים להיות צינורות להעביר את דבר השם. אבל בכל זאת, לכל צינור יש סגנון, לכל צינור יש טעם. אומר דוד לאביגיל, הטעם שהבאת את הדברים הוא טעם טוב, הוא טעם ברוך. ברוכה את וברוך טעמך. אז אני משתמשת בברכה של דוד, מברכת כולנו, נהיה מבורכות בטעם, לא נשנה תוכן. התוכן שיהיה של דבר השם, והתוכן יהיה תוכן שנזכה ממה שקיבלתם ותמשיכו לקבל. אבל יהיה את הטעם המיוחד שלכם, את הסגנון המיוחד שלכם, ובדרך הזאת אין סתירה בין בור סוד שאינו מאבד טיפה, ובין אמירת דברים שאוזן לא שמעתה מעולה. נכון, אבל מה שאת תכתבי יהיו רק דברים שמחלחלים, כי עובדה שאותם בחרת לכתוב. את המשפט שכתבת, אני חותמת שהוא חלחל לך. נכון? והוא משפט שהוא לא מסוכן, נכון? כי את בדקת אותו, זה דברים שלמדת, את לא המצאת אותם. אולי הניסוח בכל זאת היה מיוחד שלך, אולי גם הניסוח לא היה, אבל הניסוח הזה מדבר אליי. ולכן אין סכנה, אני לא אכתוב דברים, אני אדאג לא לכתוב דברים, שכאילו אני מייצרת יש פיעין. כי אתן יודעות שהרבה פעמים, נכון, בדור שלנו, אז לא, גם לא רק בדור הזה, גם בדור הקודם כבר, כאילו יש עניין להיות מקוריים. אצלנו להיות מקוריים זה מחוברים למקור. זה להיות מקוריים. מקוריים זה מהמילה מקור. אז האם אתה רוצה להיות המקור, או אם אתה רוצה להיות מחובר למקור? אז אני ממש מברך אתכם שתהיו מקוריות. במובן הזה שתהיו מחוברות למקור. עכשיו, עוד פעם, תהיו מחוברות למקור. אז רגע, העולם לא מתקדם אם כל אחד אומר את מה שאמר השני. לא, הוא מתקדם, כי עוד פעם, יש לו סגנון המיוחד. כן, יש לנו המון 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 גדולי ישראל, והרבה מהדברים שלהם דומים. ובכל זאת, כל דור, כן, היה דור שגדל מהריאל, ודור שגדל מהרמח"ל, ודור שגדל מהמהר"ל, ודור שגדל מכולם. הם לא, כאילו, למה כולם מדברים על עבודת המידות? למה כולם מדברים על אמונה? למה כולם מדברים על מוסר? יאללה, כבר נכתב ספר. לא, כל אחד שכותב, הוא הולך ומעשיר. אז עוד פעם, אני לא אומר לכם, תתחילו ליצור דברים עכשיו, יצירות חדשניות, אבל את הכתיבה של הספר המיוחד שלכם, בטעם המיוחד שלכם, ממקורות שקיבלתם. עוד שאלות? לא משפט, ספר. כי המשפט זה מה שיש לך היום. אנחנו מתפללים שמחר יהיה לך עוד משפט, ומחרתיים עוד משפט. מעולה, אז תכף אני אפרט את זה. אבל פה זה היה כלל. שני דברים שאני תורה זה כלל, או אני תג ממנגינה שלמה זה כלל. זה לא היה משהו ספציפי, זה מאוד כולל. נכון, אבל אסוציאטיבי ורגשי על גבי בסיס של דברים. כן, היא הסבירה מאוד יפה מה זה אומר אני תורה. זה לא רק אסוציאציה. המשפט הזה, כמו שאמרתי קודם, הוא סוג של קוד, כי הוא אומר עוד המון המון דברים. ובספר הזה אני אפתח איזה עוד דברים זה אומר לי. אוקיי? עכשיו, כל יום התפילה שלנו שיהיה לי עוד משפט, או עוד חידוד של אותו משפט, או עוד הבנה של אותו משפט. של אותו משפט, סליחה. עכשיו תראו, המשפט הזה היה ממש בומבסטי, כי מה ביקשתי מכם? משפט שאתם מצאת אותו מהשנה, כאילו, מוגזם, אוקיי? יש לנו יום, יש לנו שעה, יש לנו שיעור, כאילו נפלתי עליכם, בסדר? רוב החיים שלנו זה לא קחי משפט משנה. עוד נקודה שעלתה לך, ועוד תובנה שעלתה לך, ועוד, כאילו, זה סוג של לכתוב בעצם אין יומן אישי, אבל לא יומן של הלכתי לפה, חזרתי לשם. תכנים שלקחת וגדלת, ואם את לא בטוחה שהתוכן הזה הוא נכון, עד הרבה זה ההזדמנות שלך לבדוק, בסדר? לבדוק וללמוד. וככה בעצם את נשארת כל החיים בתהליך של יצירה. ועוד פעם, אני ממש מקווה שמה שתכתבי היום זה לא מה שתכתבי עוד 20 שנה, כי המגמה שלנו זה ללכת ולגדול. אבל שתוכלי להסתכל ביום הולדת 100 שיעשו לחיים שכאלה ויגיד וואו, כאילו, יש לי כבר ספר רציני, תקנו ככה מחברת אבק כזאת, שתמשיכו אותה, לא כזה שני דפים שתרגישו טוב שמילאתם וסיימתם. ספר, אז אף אחד לא אמר לכם עכשיו לפרסם את הספר הזה, וזה יכול להיות ספר שלכם, זה יכול להיות ספר שגם ילדים שלכם ישתמשו בו אחר כך, אבל לא כזה שתגידו רק שאני אמות שאף אחד לא יפרסם את זה, אוקיי? כאילו זה לא כל הסודות האפלים שלי אני מדברת פה, לא. זה לא על זה אנחנו מדברים, גם זה טוב, תכתבי, ו... מה זה? נכון? לא הרמח"ל של הצרח, כי זה לא במקום הרמח"ל, אל תקחי את הרמח"ל. על גבי הרמח"ל, כשאת לומדת רמח"ל, מה נצח? את יכולה להיות בשיעור והיה תוכן מעולה, ולפעמים את לא לוקחת כלום, ולפעמים את לוקחת את כל השיעור, לפעמים את לוקחת משפט אחד, לפעמים את לוקחת מילה אחת. נכון? עכשיו, בדרך כלל, איך אמרנו, במושא הרביעי עצמו למדנו, שאיך אנחנו לומדות? אנחנו לא לומדות וישר שואלות אותנו מה לקחתי. הפוך. כן? הלימוד עצמו צריך להיות בשכל ובלי שערה רגשית, זוכרות? ששערה רגשית זה טוב לפני הלימוד, טוב אחרי הלימוד. כשאת לומדת את נטו, לומדת את התוכן של הדברים. את לא כל שנייה שואלת, רגע, מה אני לוקחת מפה, מה אני יוצאת מפה? לא, את לומדת. את לומדת את הדברים בצורה של למידה. העיבוד של איך זה אצלי זה רק שלב אחרי, זה לא במקום הלימוד. חס וחלילה. אוי ואבוי עם כל שיעור שאתם תהיו עכשיו, רגע, מה אני לוקחת פה? לא. אני מתרכזת קודם כל בשיעור. בסוף הבנתי מה נאמר, עקבתי אחרי המהלך, בסוף משהו שאני לוקחת. כי אם אני חושבת תוך כדי מה אני יוצאת תוך כדי השיעור, אז אני מפספסת. אני מפספסת בגדול. עוד שאלה? רגע, לקחו לי מפה את השעון ואני צריכה 5 דקות קודם, יש לי רופא שיניים. וואו. איזה שירות. תודה. טוב, עוד שאלה? לפני שאנחנו מגיעים לפירוט.
זה לא סליחה שאמור להיות חשבון נפש.
הוא יכול להיות חשבון נפש במובן שלמדנו מה זה חשבון נפש. מה זה חשבון נפש, זוכרת? מהשכל, חישוב, פרטים. לא, וואו, זה תפוקה, אני היום תיארתי את זאת ואת זאת. לא, לא כזה. זה לסודות האפלים. הספר הזה, זה ספר? מה? לא, הספר הזה, הוא יכול להיות שלמשל, בזכות שפגעתי במישהי, למדתי היום יותר את הנקודה הזאת והזאת. כן יכול להיות משהו כזה, זה כן יכול להיות פחות יומן. אבל ממקום שאת גדלה ממנו, לא ממקום שאת מצטערת בו. בסדר? טוב, אז הוא כותב לנו גם, הוא נותן לנו את תוכן העניינים לספר. עכשיו אנחנו יכולות לקרוא, מה יהיה בספר שנכתוב? תוכן עניינים. אלה הם סדרי הדברים שעליהם ראוי לסדר עיוניו, להועיל לעצמו ולזולתו. כן, שהילדים שלך יפתחו את הספר הזה, גם הם יוכלו לגדול ממנו. א', מה יהיה שם? איזה נושאים יהיו לכתיבה? כן, אני עכשיו קניתי מחברת נורא יפה ואני רוצה לכתוב. מה אני הולכת לכתוב שם? אז אני נדגמתי לכם משפט מהשנה, עוד פעם, אתם יכולות כמובן לפתח את זה, למשפט מהשיעור הזה, משפט מהרב הזה, משפט מ... לא יודעת מה. אלה הם הסדרי הדברים שאליהם ראוי לסדר עיוניו להועיל לעצמו ולזולתו. א', אמיתת גדר האמונה, צורתה כמו שהיא מיושבת בנפש, והכרחה וגודל אמיתתה, שאין גבול באמת למעלה מזה על פי דברים מבוררים ומאומתים בשכל ובחוש מסוים. איך שאני קולטת אמונה, זה שונה מאיך שמישהו אחר קולט אמונה. מה עוזר לי להפנים את האמונה? מה עוזר לי לחזק את האמונה? אנחנו רק אתמול נפגשנו מי שקרא את הפוסט הכואב של יובל דיין. כאילו באמת, ממש כואב הלב, כואב הלב. אין משפט כזה, כן, מה שהרם מציע פה, בעצם מה הוא אומר? הרבה דברים ממה שהוא כתב הם דברי אמת. הרבה דברים ממה שהוא כתב על דברי אמת. מה הוא אומר? אני לוקחת את דברי אמת, לא כל לקחת את כל מה שמסביב, בסדר? אבל מה הוא אומר שם בעצם? אני הייתי אדם כישרוני, עם שאיפות, מוכשר, הפכתי להיות דוס יבש. במילים, אוקיי? הוא צודק. כאילו, לאיפה הולכות השאיפות? לאיפה הולכות הכישרונות? לאיפה הולכת היצירתיות? לאן זה הולך? כאילו זה, אתה כאילו הופך להיות מכונה, באמת כואב הלב. יש אנשים שזה מה שקורה להם כשהם חוזרים בתשובה. הרב אומר לך פה בול הפוך. את הופכת להיות יוצרת. את הופכת להיות מאמינה יוצרת. איך האמונה עוברת דרכך? איך היא תהיה מיושבת אצלך? איזה נקודות בחיים עזרו לך שיפלו לך הסימונים? מה מחזק אותך כשקשה לך? מה מייצב אצלך האמונה? זה מה שיהיה בספר שלך, בתוכן העניינים בשלב א'. אתם לא יודעות כמה זה חשוב, כמה אנחנו יכולים להפוך להיות מסמני ויים. אוקיי, התפללתי וי, וי, הלכתי בצניעות וי, נגמר. כמה צריך להיזהר מזה? כי אמרנו בדור שלנו, מצד אחד מאוד חשוב שיטת ספר החינוך, מצד שני אי אפשר רק איתה, כי אנחנו בדור של עומק ושל מחשבה. ולכן אנחנו חייבים את שניים. אם נלך רק עם העומק והמחשבה, נהיה רוח רפאים מהלכת. אם נלך רק עם שיטת ספר החינוך, נהיה רובוטים. העבודה שלנו זה לשלב. זה לחיות את זה. עוד פעם, אמיתת גדר האמונה, צורתה כמו שהיא מיושבת בנפש שלך. זה כל הזמן משתנה, כי הנפש היא דבר דינמית. והכרחה וגודל אמיתתה שאין גבול באמת למעלה מזה. על פי דברים מבוררים ומאומתים בשכל ובחוש. זה לא משהו כזה שאת אומרת לעצמך, וואי, אמונה, זה משהו כזה, מדהים כזה, שאין מה להסביר, והוא לא עם שכל, הוא לא עם, כאילו, ואז אין כלום בעצם. כאילו איזה משהו כזה מעוברר וריף. לא, מה זה אמונה? את יודעת לענות. במה שאת יודעת לענות, בגיל 20 את לא עונה כמו בגיל 40, ואת לא עונה כמו בגיל 60. אבל ממה שאת מבינה, אם אנחנו משתמשים כל מיני דברים כאלה נשגבים, זה לא שכל, זה מעל השכל, זה מעל ההיגיון, זה מעל, 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 לא נשאר לי כלום. להיזהר מהמקום הזה. כאילו, מה אני כן קולטת בכל הזאת? מה כן מיושב אצלי? מיושב זה יציבות. שאלות? שמה שמה?
לא, זה מבנית
שם, הרב קוק לא היה קוקים. אז אנשים, כאילו, נורא קל להישאר, זה כאילו, אני מחיצונים. אם אני קושר את המטפחת ככה, אני מעזר להם על זה. העבודה שלנו זה לא ללכת לשם, הוא אומר לך הפוך. תכתבי את הספר. תכתבי את הספר שלך, כן, תהיי בכל הלכות הסביבות. אבל מה היה הסגנון של שלך? אבל כן, יש לנו הלכה. ואנחנו לא הולכים, כאילו יצירה של, לא, יצירה שלי בתוך ההלכה, זה קריטי.
למה אתם בזה
אמונה? מה זה?
למה אתם בזה אמונה?
כי איך היא אמרה, אני תורה. אם את תורה, למה שלא יאמין בך? יש בך צלם אלוקים. איך בדיוק יופיע הצלם אלוקים? קיבלנו תורה, קיבלנו הלכות, ועדיין בתוך כל ההלכות, כמה שנראה לי שנכנסים לי לבריא, יש עוד כל כך הרבה מלחב. את צודקת שהרבה פעמים זה נראה כמו שבלונה, את הקדק. אבל לפעמים זה נראה שבלונה כי גם העין שלי חיצונית ואת הקדק. וגם אני לא מוכנה לראות למעבר המטפחת או החצאית או... לפעמים זה לא את הקדק בגלל, לפעמים זה את הקדק בגלל שאני הייתה כתיבית בה. כי ראיתי רק חוץ. וגם מזה צריך להיזהר. מה זה אומר להביא את האמונה בשכל, זה שכן יש ספר של הרב זאב קרוב, דע מה שתשיב לעצמך. כששואלת את עצמך, מה זה אמונה? יש לך כיוונים או הכל ערפול? אמונה זה רק להאמין בהשם, אמונה זה להאמין בעם ישראל, אמונה זה להאמין בגאולה. אמונה יכולה להישאר, רגע, השם קיים או לא קיים, נגמר. אוקיי, אני מאמינה. אמונה זה משהו שאני כל הזמן מעמיקה. איך זה, מה יש לי בנפש? שכשאני ברגעים קשים, כשאני שומעת דברים קשים, ויש לנו מדי פעם ניסיונות, אנחנו שומעים בתקשורת כל מיני דברים שמטלטלים, מה מחזק אותנו ברגע הזה? יש מעל השכל, אבל יש הבדל בין להגיד מעל השכל או אין שכל. אוקיי? המקום שהוא אין שכל הוא מקום מסוכן. כאילו מעל השכל זה שיש פה יציבות ויש עוד רובד, שהוא לא רק שכל. אבל אם אין שכל, אז מה נעשה פה? אוקיי? וזה ממש ממש מסוכן. מצד שני, כשאני רוצה להבין דברים רק בשכל, זה גם מסוכן, ואנחנו דיברנו בתחילת השנה על הספר חיים על פי השכל. כן, יש ספר שכתב פילוסוף שנקרא חיים על פי השכל. מי שרוצה לחיות רק לפי השכל, זה כמו בן אדם שאומר, אני רוצה לראות רק בעין אחת. אתם יודעות שאנשים שנולדים עם עין אחת, הם רואים דו-ממדי. רואים שטוח. נגיד אנשים שהתעברו בעין אחת במהלך חייהם, הם יראו תלת מימד מהזיכרון, הזיכרון ממשיך. אבל אם הם נולדו עם עין אחת, אז הם רואים דו-מימדי. עין שנייה היא לא נותנת, היא לא כאילו רק אני רואה כפול, אני רואה עוד מימד. אותו דבר ככה, בן אדם שחי רק לפי השכל, הוא חי במימד מסוים. אם הוא, יש לו עוד כוחות בנפש, הוא מרחיב את המימדים שלו. אבל אם הוא מנטרל את השכל, אוי ואבוי. מבינה מה אני אומרת? אז לא ייתכן שאין לי מה להגיד, הכל כאילו לא, לא, זה מעל השכל, אמונה, אני לא יודעת, זה מורפל. תשוב, כל כך הרבה ספרי אמונה, לא יכול להיות שזה רק תחושה. אוקיי? יש מאמר של הרב אבינר בטל אורות בראשית שנקרא דעת אלוקים, שהוא מדבר על הדברים האלה מאוד 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 חזק ויציב. מה זה? של הרב אבינר, טל אורות בראשית, מאמר דעת אלוקים, זה על פרשת ויירה. זה מאמר מכונן, ממש. טוב, עוד שאלות? אז אני עוברת לסעיף ב' באמיתת הבורא יתעלה, גם על זה אני כותבת בספר, במציאותו יתברך ויתרומם, בגודלו השגחתו והמידות הקדושות המיוחסות לו ועניינים האמונים המתחייבים באימותים מבוררים ומחויבים חתומים בחותם האמת והצדק והיושר הנועם התאור האמיתי המקובל קיבול טבעי אל הדעת ומרנין הוא מרחיב, הוא משמח את הנפש. שימו לב כמה כוחות יש כאן. יש כאן שכל, יש כאן דעת, יש כאן נפש. כן? אמיתת הבורא התברך, זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים. אין לי אוכל, כאילו לא... עוד פעם, מה מחזק אצלי אמיתת... סליחה? לא, אמונה זה משהו שהוא יותר חי, הוא עם ישראל, זה לא רק הבורא. כאילו, אם אני מאמינה או לא מאמינה, זה לא רק אם יש השם או אין השם. אוקיי? זה למשל, אם אני מאמינה בתהליך הגאולה, אם אני מאמינה בנפש האדם, אם אני מאמינה בעצמי, אולי יש השם, וכמו שאומרים היוונים, נתן פוש לעולם ונעלם. בכל זאת היה השם ברת העולם, אבל הוא לא רלוונטי. אמיתת השם לבד זה לא מספיק. אוקיי? מצד שני, זה ממש ממש יסוד. שימו לב שהוא לא מתחיל מאמיתת הבורא, הוא מתחיל מהאמונה. כי קודם כל האדם מתחיל מעצמו, אחר כך הוא מחפש את הבורא. אם הרב קצר זה בטח בסדר. כאילו, לא צונחת עליי אמת שקיום הבורא. זה בא מתוכי האמונה קודם. אחר כך, אוקיי, רגע, אני מאמינה במה? עכשיו אני הופכת למושא האמונה. אבל קודם כל הנושא, אני מאמינה. עכשיו המושא, במה אני מאמינה? גם בבוקר אנחנו פותחות במודה. קודם כל מודה אני, אחר כך לפניך. אבל חוויית הקיום שלי היא חוויה מאוד חזקה. אין לי שום דבר שאני יכולה לקלוט לא דרכי. אז באמתת הבורא יתעלה במציאותו, יתברך ויתרומם, בגודלו, השגחתו. איך אני חווה את השגחת השם? איך אני, כאילו, מה מחזק אצלי את אמיתת הבורא? זה שמישהו אחר מאמין, זה שיש לי הבנה מסוימת, וזה כל הזמן הולך ומתחזק מעוד פן ועוד פן ועוד פן. שימו לב שאני הולכת ומתקדמת. אני יכולה כל החיים לשאול, רגע, יש אלוקים או אין אלוקים? חבל, כאילו בואו נתקדם עם השאלה הזאת. אוקיי, יש אלוקים, איך פה אני חווה אותו היום? איך אני חווה אותו? כאילו, מה זה אומר לי? וכן הלאה. הלאה, מה עוד אני כותבת בספר שלי? באמיתת התורה אשר בידינו, מאת אדון כל המעשים, התברך שמו לרועה נאמן, משה רבנו עליו השלום, בגודל קדושתה, ברוממות מעלתה, שוב, שימו לב, הוא שיטתי. הוא תמיד מתחיל בשכל, אבל לא נשאר שם. התורה האמת וחותמה האמת, אבל זה לא נשאר שם. בהדרת אורה, התורה הזאת היא מאירה לי את החיים או מייבשת לי אותם? במילים אחרות אני רוצה להיות מגמתית. איך התורה מאירה לי את החיים? לא האם היא מאירה לי את החיים. לחפש את הדרך שבה היא מאירה לי את החיים. שימו לב, הספר שאני כותבת פה הוא ספר מגמתי. זה לא ספר מדעי ניטרלי, זה ספר מגמתי, שמה מגמתו? מה מגמתו? מה זה גם את הספר שאני כותבת? שמה? להדריך אותי, לחזק את האמונה עצי, לחזק את יצירת שמיים, לחזק את עבודת המידות, להפוך עצי לבן אדם חי ויוצר. חי, יוצר ומחובר. אבל זה מאוד מגמתי. אני לא כל בוקר פותח את השאלה, רגע, יש אלוקים. יש לי שאלה אחרת. מה מחזק אצלי את האמונה באלוקים? שימו לב שזאת שאלה מגמתית. השאלה מאוד מאוד משנה את התשובה. לכן, בואו נשאל שאלה נכונה. אם המטרה שלי היא להתחזק, אני אשאל שאלה שמחזקת. אני אתן לכם דוגמה. באה אליי פעם מישהי להתאמן. בסדר, אימון, תהליך ארוך. על היחס שלה עם ההורים שלה. ויום אחד היא מבקשת ממני להתאמן, והיא אומרת לי, אני, תראו מה היא מבקשת ממני, כן? זה אימון טלפוני, לא ראתה אותי אף פעם, זה ירגיש הנוח. מה היא אומרת לי? אני רוצה שתעזרי לי להרגיש נוח ללכת עם חציות קצרות. כאילו זה מה היא מבקשת ממני. עכשיו, יש לי פה שני ערכים. יש לי לויאליות למתאמנת, כמאמנת, אני לא מכניסה תוכן למתאמנת, אני עוזרת לה, להגיע ליעדים שלה. מצד שני, אני קודם כל לויאלית לקדוש ברוך הוא. אני אעזור למישהו אחר להרגיש נוח כשהוא עושה משהו לא בסדר. כאילו, תעזרי לי לגנוב ולהרגיש בלי מנקפות מצפון. אין מצב. איך אני לויאלית לה ולה? איך אני מצד אחד לא מכניסה לתוכן? מצד שאני נאמנה לקדוש ברוך הוא, אני פשוט שואלת את השאלה הנכונה. אם הייתי רוצה לעזור לה, הייתי שואלת, מה יעזור לך להרגיש טוב? אבל אני לא רוצה לעזור לה. מה אני שואלת אותה? למה באמת את לא מרגישה טוב עם זה? מבינות שהשאלה לוקחת לכיוון אחר? השאלה לוקחת לתשובה. בספר הזה אני רוצה להתחזק. אני שואלת את עצמי שאלות מחזקות. מה מחזק אצלי את האמונה? מה מחזק אצלי את אמיתת הבורא? מה משמח אותי בתורה? שאלות יוצרות טוב. אלה השאלות שאני נותנת להן מענה בספר שלי. זה בסדר שאני כותבת את הלבטים ואת הקשיים ואת הסיבוכים ואת הספקות, זה בסדר גמור. אבל תמיד השאלה היא, לכיוון שמפתח אותי קדימה, לא שגורם לי לשקוע בבוץ.
אבל
לפעמים
כאילו ממחשבות של מה, כאילו כל השאלות שאמרו לך, אם אין תשובה, אז גם זה יכול להיות.
אוקיי, אז אני אשאל שאלה ואני אגיד באמת נתקעתי בתשובה ויש לי עכשיו עבודה, פרויקט. כן, אני לא שואלת, התשובות הן לא שטחיות והן לא זה. השאלה היא פותחת לטוב. אם לא הגעתי למענה טוב, אני לא מטייחת. אני עובדת על לחפש. אבל נקודת היסוד היא שיש מענה טוב. ועכשיו עבודה שלי. הכל פה זה התחדשות, לא רק גימל.
זהו, זה חשוב.
מה, את שואלת מה מוסיף לגימל על א' וב'?
לא, אני שואלת. גימל כאילו, המחלו זה אפשר לנכון, זה הכי לא
משהו עבר לנכון. לא, אמיתת התורה, כי עדיין יכולים להיות אנשים שיגידו, אני מאמינה, מאמינה באלוקים, מה זה רלוונטי עכשיו למצוות? בסדר? הרי זאת בעיקר השאלה, רוב האנשים היום אין להם בעיה בלהאמין שיש אלוקים, יש להם בעיה במה רלוונטית המצווה לזה שקיים אלוקים, אוקיי? והוא ממשיך בכיוון הזה, באמיתת תורה שבעל פה. אוקיי, יש לי ספקות. רגע, התורה, מה שחכמים, מה שכתוב בתורה, בניחה. אבל איך אני יודעת שההלכה הזאת שלמדתי היא בכלל גם חלק מהתורה? אז עוד פעם, יש לי שאלה מנחה טוב. איך אני מתחזקת באמונת חכמים? מה יחזק אותי? מה למדתי? עוד, אם אני מגיעה לסימן שאלה, ומותר לי להגיע לסימן השאלה, ואני אגיע להרבה סימני שאלה, אז עד רבה יש לי מה לחקור עכשיו, מה ללמוד, מה להעמיק. אבל שימו לב שהוא אף פעם לא נשאר בשכל בכל הסעיפים. הוא מתחיל באמיתת התורה, בגודל קדושתה, ברוממות מעלתה, בהדרת אורה. מה בתורה הזאת מאיר לי את הנפש? איזה מצוות אני מחוברת עליהן ואני עושה אותן בשמחה? מה עושה לי את זה? אוקיי? ואיך שהיא זיו העולם, היא באמת זיו העולם אצלי או ייבוש העולם? איפה זה? איפה זה? איפה אני רואה את זה? איפה אני רואה את הזיו הזה? ואז הוא חוזר לשכל, והכרה ברורה ודברים ברורים ומאומתים. כלומר, בספר שלי חייב להיות שכל, אבל לא רק שכל. אוקיי? זה לא משנה מאיפה זה מתחיל, אבל אוי ובואי אם לא יש שם שכל. למה? כי השכל זה העוגן היציב. תחושה, היום אני מרגישה ככה, מחר אני מרגישה אחרת. זה יכול להיות גם בזוגיות. אני תמיד אומרת, אם אישה קמה בבוקר ושואלת את עצמה, מה אני עושה איתו? לא נורא, שלא תיבהל. עכשיו, כאילו עכשיו זה הזמן לענות לעצמך גם בראש. אבל אם זה עלה מהתחושה, לא נורא, כאילו בסדר. עכשיו שואלי שאלות חיוביות. למה בחרת בו? מה יש בו טוב? אני בקלות יכולה להרוס. אני בקלות יכולה לשאול רגע, מה אני לא אוהבת בו? אם הייתי יכולה לבחור שלא, מה היה עוזר לי? אתם מבינות שככה בקלות אני יכולה להרוס לעצמי את החיים או לקדם אותם? השאלה, מה אני שואלת את עצמי? בעמיתי תורה שבעל פה שציווה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום ושנמסרה לחכמים דור לדור, הנכללים במשנה, בתלמוד, בספרי חז"ל, שימו לב, הספר שלי כאילו נכנס לפרטים, בגודל אמיתתה וקדושתה, ועוד פעם הוא חוזר, ואורה בעיר, מי שתכתוב בעצמה ספר והספר הזה משמים אותה, איבדה את זה. ובעוצם הצלחת ההולכים בנתיבותיה, בספר שלי יהיה גם סיפורים על אנשים שהולכים לפי התורה ואני רואה איך היא מאירה אותם וזה נותן לי כוח. בספר שלי יהיו גם אנשים שאני אומרת, וואו, אני רוצה להיות כמוהם עם הברק בעיניים והמידות הטובות וכן הלאה וכן הלאה. איזה וואו, תודה רבה, זה באמת השעה, תשע? איזה מתוקה. תודה רבה. וואי, לעבור מכם לרופא שיניים. איזה מעבר חד. תודה ממש ממש. אנחנו בעזרת השם, אנחנו לא מסיימות עכשיו, בשבוע החזרה יש לנו עוד שיעור טוב, אז אנחנו ככה נסגור. נעשים בצק, מה זה? אני מתלבטת עוד אם להמשיך את זה או לאסוף דרך משהו אחר, אבל אני לא אשאיר את זה.
אתה אומר כאילו,
הרב
שלנו,
אתם משמיעות השבוע. כן. זה ממש תודה, כל העבודה שנה, כל השאלות, כל התובנות, כל שבת, כל החיים, וממש מפחד.
רגע, לא
יכולה להגיד לפרידה. אני בואו פרידה לכולם.